כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע בבית הכנסת אנחנו נקרא את פרשת קורח. רש"י אומר מיד על ההתחלה, פרשה זו יפה נדרשת בתורת כהנים. הוא מתכוון במדרש רבי תנחומה. הוא מתכוון לכל מה שקרה מסביב. אבל בכל אופן פרשה זו נדרשת. יש אפילו סיפור על איזשהו דרשן שהוא היה ככה די דליל, אבל על קורח הייתה לו דרשה טובה. נו, אבל רבותיי, לא כל שבוע פרשת קורח. אז הוא היה מחפש מתחת השולחן פטנטים איך להביא את קורח. למשל, הוא נעמד על הבמה, מסתכל על הציבור, לוקח את הממחתה, מנגב את המצח מהזיעה, ואז הממחתה נופלת, והוא מסתכל אחריה ואומר, וואי, נפלה כמו שקורח, הוא מחפש את כמו שקורח נבלה באדמה, איפה הממחתה הזאת? קורח, אפרופו קורח, הזכרנו את קורח, אז בואו אני אגיד לכם משהו על קורח. רבותיי, למה אני מספר את זה? כי השבוע, האיש הזה יכול לדבר בלי הקדמות, השבוע זה פרשת קורח. באמת יש הרבה הרבה מה לומר על קורח. קורח היה איש גדול, איש חשוב באמת. בלשון חזל, מנושאי הארון בכתף. עשיר, מכובד, מצליח לשכנע את כולם נגד משה רבנו. מנושאי הארון בכתף זה לבד מספיק. מנושאי הארון בכתף זאת אומרת שורה ראשונה. הכי 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 בפנים, בתוכו, 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 קרוב לארון הקודש. וזה באמת היה צריך להיות רמה נורא גבוהה. מי שלא היה ברמה גבוהה, הארון היה מחלה בהם. שבט לוי בספירה היו הרבה פחות מכל שאר השבטים. חזל שואלים למה, מה קרה? הארון היה מחלה בהם. מי שלא היה ברמה מספיק גבוהה והוא התקרב טיפה יותר ממה שהוא היה צריך, היה קורה לו משהו. אנחנו מכירים כמה אנשים, נדב ואביהו, שהבנים של אהרון הכהן שהקריבו אש זרה, עשו שם טעות קטנה, מתו. עוזה שהביאו את אהרון הקודש מקריית יערים לירושלים, גם הוא מת. אהרון הקודש זה היה אהרון, זה נורא. הפלישתים ראו את אהרון הקודש ואמרו, מה נורא הארון הזה, מה נורא השם אלוקי ישראל. ארון זה אותן האותיות כמו נורא בהפוך. אם קוראים את הארון מהסוף להתחלה, זה נורא. זה באמת מפחיד, זה באמת נורא, זה אותו דבר. כל, כן, זה לא לעכשיו, עכשיו פלא, אותיות, הפוך, א' זה פלא. יש בכל אופן, זה מפחיד. ארון הכהן, קורח היה בשורה למעלה, 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 הכי גבוה. והוא הגיע לכלל כזו טעות. אז חזל שואלים, מה זה קרה לו? אינו התעתו, היו לו אינטרסים. היה לו איזשהו נגיעה אישית קטנה. בקיצור, נושאים נורא 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 מרתקים, נורא מעניינים. אני דיברתי על זה כבר פעם בשנה שעברה, אולי נדבר על זה עוד פעם בשנה הבאה. אני רוצה השנה קצת להתמקד במה לעשות שזה לא יקרה. השאלה שלי היא כואבת וקשה. אם אפילו אהרון הכהן נכשל... סליחה. קורח, אני נכשלתי עכשיו בלשוני. אם אפילו קורח נכשל, אז איפה אנחנו? מה אנחנו נעשה? מי אמר שלי אין איזושהי אשליה ודמיון ופנטזיה, ואני בטוח שאני צודק, אבל מי אמר? קורח שם את כולנו בכיס. היה באמת תותח, בבא גדול. אם הוא היה חי היום, היו אנשים עומדים אצלו בתור לקבל ברכה, לקבל עצה, לקבל לא יודע מה. עובדה, הוא הצליח לסחוף 250 קריאי מועד, אנשי שם, את כל האנשים החשובים הלכו איתו. אז לא אכפת לי כרגע מה הוא עשה, איך הוא עשה. אני רוצה לשאול, איך אנחנו נהיה מחוסנים מפני עוד כאלה קורחים? רבותיי, אתם חושבים שזו השאלה שלי? נכון, זו שאלה שלי, אבל אני חושב שעוד לפניי מישהו שאל אותה. מה לעשות שזה לא יקרה עוד פעם? ולא תאמינו מי? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. והקדוש ברוך הוא רצה שעוד פעם זה לא יקרה, ולכן כחיסון חיסון מפני מצב כל כך גרוע כמו שהיה בזמן קורח, נתן הקדוש ברוך הוא, אחרי פרשת קורח, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מתנה, מצווה שנקראת 24 מתנות כהונה. מיד אחרי פרשת קורח יש רשימה ארוכה של איזה מתנות אנחנו צריכים לתת לכהן. זה יגרום לכך שלא יהיה לנו עוד פעם קורח. שם מיד אחרי המגפה, אז בא שם אהרון הכהן ולקח את המחתה ושם עליה אש, והוא עשה שם הקטורת, ואת הקטורת הוא הוביל ועמד שם בין החיים ובין המתים, ומאז עד היום אנחנו יודעים שקטורת היא מועילה נגד מגפות. כן, גם להגיד את פרשת הקטורת, פתאום הקטורת, גם זה מועיל נגד מגפות. אבל זה היה אז. בגדול, כדי למנוע לא מגפה אחרי שהיא כבר מתרחשת, אלא למנוע מהעם שכאלה מעידות לא תהיינה להם, מה עושים? מתנות כהונה. איך זה עובד? איך זה שאם אנחנו ניתן 24 מתנות כהונה, אינני זוכר אותם בעל פה, למרות שבאיזשהו מקום בספר שלי שיורים באגדות חזל, רשמתי אותם, ציטטתי אותם מהרמב״ם עם הסברים בעברית קלה, אבל אני לא זוכר, זרוע לחיה עם קיבה, ראשית הגז, תרומות, מעשרות, יש 24 מתנות, כמובן, מה שאנחנו כולנו יודעים, פדיון הבן, 24 מתנות יש לכהן, ה-24 מתנות האלה הן אמורות לתת לנו איזשהו חיסיון, חיסון, שמאורעות כאלה גרועים, כאלה מעידות לא תהיינה לנו. איך זה עובד? הסיבה היא נורא פשוטה. כזו מעידה, רבותיי, לא קורית באוויר. היא קורית איפה שיש לה רקע. אף פעם לא יכול להיות משהו פתאום, אלא הוא מגיע למקום שזה מתאים לו, שיש לו שמה בית קיבול. כשהעם יהיה ברמה באמת, 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 גבוהה, טובה, נאותה, לא יכול להגיע פתאום איזה קורח אחד ולקשקש להם בשכל שום דבר, לא נגד משה ולא בעד משה ולא שום דבר. סותמים את האוזניים, לא שומעים, לא רואים, לא סופרים אותו ממטר, לא מעניין אותנו מה שהוא אומר. הוא משכנע, הוא אומר, אם אני אוהב את הבנים שלי, את הילדים שלי, ויבוא מישהו ויגיד, תשמע, הבן שלך הוא לא ככה, די, 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 נודניק, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע. שנאמר, על כל פשעים תכסה אהבה. זה גם נושא שמותר לטפל בו כשמדברים על שלום בית. אם אני באמת, באמת, באמת התחנכתי נכון לאהוב את הבית שלי ואת המשפחה שלי ואת הילדים שלי ואת האישה שלי, אז לא שאין פגם, לא יכול להיות פגם, שום דבר, כולך יפה, רעייתי ומום אין בך, לא יכול להיות מום, אף אחד לא עומד בכלל בתחרות. ככה אנחנו שרים כל ליל שבת לאישה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. את רואה בצד ימין יש בחדר מדרגות דלת, בצד שמאל דלת למעלה, למטה, פה, שמה, מצד שמאל, מצד ימין, בבית ממול, בבית בצד השני. מסביב יש המון 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 נשים, יותר גדולות ויותר עשירות ויותר... ואת אשתי עלית על כולנה, כי על כל פשעים תכסה אהבה וזה אמיתי. לא, זה לא נושא לעכשיו. אם החברה תהיה באמת כזו ברמה, ההמחשה לכך תהיה, ישנם הרבה תיאורים איך המשכילים התחילו לנסות לשכנע את היהודים לעבור מהדת. בהונגריה, באזור של החתם סופר, הם לא הצליחו. למה? מסיבה נורא פשוטה. היהודים, אפילו הידנס, היהודיות הפשוטות ביותר, שלא ידעו קרוא וכתוב, ממש היהודיות של פעם, שאלו שאלה נורא טובה. ווסו דחסם סאופר גזוק טוב דם. שואלים איזה משהו, באים אנשים עם איזה רעיון, עם איזה חידוש, אז שאלו, מה אומר על זה החתם סופר? ואז ניסה איזה מסקי להגיד, תשמע, לא, 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 אל תגיד לי מה עליו, מה הוא אומר. אם יש לך אסכומה ממנו, אז נשמע מה אתה אומר, אם אין לך אסכומה ממנו, אתה בא להסביר לי מי צודק, מי טועה, לא שאני אשמע אותך ואני אתווכח איתך ואני לא אסביר אותך כמוך, שום דבר, אני לא שומע שתי האצבעות בתוך שתי האוזניים, ואתה יכול לקרקר כמו צפרדע בביצה מכאן עד מחרתיים, אני לא שומע. השאלה שלי, האם מה שאתה אומר מקובל על החתם סופר או לא? איך אנחנו מגיעים למצב כזה? איך אנחנו מגיעים למצב כזה שאם יש משה רבנו יכולים להגיע 10,000 קורחים, פי אלף יותר גדולים ממנו, פי אלף יותר עשירים ממנו, ולבוא עם הסברים מה זה משכנעים, ולא רק שההסבר לא ישתכנע, אלא שההסבר לא ישכנע, סליחה, אני לא שומע, לא מעניין אותי, לך מכאן, אדוני, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, לך מכאן, תלך מכאן, תלך מהר, 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 עוד לפני שאתה גומר לדבר, עכשיו, סתום ולך. למה? נגד משה רבנו אתה לא מדבר. איך מביאים את החברה למצב כזה? מתנות כהונה, זה שתי מילים, מתנות כהונה. אם ניתן מתנה לכהנים, אז זה יעבוד. רבותיי, אני מוכן ברשותכם להגיד, איך זה עובד? אני לא יודע. זה עובד, מה אכפת לך איך זה עובד? מי אמר שאנחנו צריכים הכל לדעת? כמה שתדע פחות, אתם יודעים מה יקרה, אתה תהיה יותר חכם. בטח, זה בשבוע הבא אנחנו נראה אודום קיומוס באוהל. אם אני מוחק את כל הדעות הקדומות, כל מה שאני חשבתי שאני יודע, אני מוחק, זה דרך להיות תלמיד חכם. אדם הראשון נכשל בזה שכשהקדוש ברוך הוא אמר לו בעץ הדעת, אל תיגע. אז הוא אומר, בסדר, אני מוכן לא לגעת, אבל בוא נטעם, נראה, נריח, נבין, למה לא לגעת? די, אם הוא היה מציית בעל תיגע, הוא היה מביא את כל האנושות אל המטרה ואל התכלית. אבל לא זה הנושא. אני שואל איך באמת עובדים, עובדות 24 מתנות הכהונה. אז אם נגיד, אני לא יודע, זו התשובה הנכונה, זה עובד, אנחנו מאמינים במה שכתוב בתורה. אבל בכל אופן, דוד המלך כבר ביקש, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. ריבונו של עולם, פתח לי את העיניים, גל, תגלה. פתח, גל לי את העיניים ואביטה, אני רוצה כן להבין. נכון שאני שלם לגמרי, 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 אם אני לא מבין. ואם אני מבין עוד פחות, אני עוד יותר שלם. אני תמיד שלם עם עצמי, ברוך השם. אם זה התורה, משה אמת ותורתו אמת, אני שלם. אבל אני רוצה כן להבין. איך מתנות כהונה עובדות? אז רבותיי, כדי שנבין איך מתנת כהונה עובדת, כלומר, איך היא מרימה את הרמה שלנו, שאנחנו עם משה רבנו לא יכולים להיפרד בכלל, זה הולך בכמה כיוונים. הכיוון הפשוט קוראים לו, האמנתי כי אדבר. אני בדרך כלל מזוהה עם מה שאני אומר, עם מה שאני משתדל, עם מה שאני מתאמץ. כמו שאנחנו מכירים את הפתגם הזה מספר החינוך, מצוות תת זין, אחר הפעולות נמשכים, או נמשכים הלבבות. הלב מזוהה עם מה שאני עושה פעם אחרי פעם אחרי פעם, מה שמתאמצים, מה שמשתדלים. זו דרך אגב השיטה, הפטנט שהחזון איש אמר להכניס יראת שמיים על ידי דיקדוק במצווס. דיקדוק במצווס זה נקרא באמת להשתדל, לעשות הרבה. אנחנו קראנו את זה לפני כמה שבועות בסוף פרשת ויקרא, שתהיו עמלים בתורה. עמלים בתורה זה נקרא להשתדל באופן מעשי, באופן פיזי, בכל דבר, גם בסוגיה, להבין אותה, לחשבן אותה, וגם בקיום המצוות בפועל, לעשות אותם עם מחובר לנושא הזה, להתחייב, להתחבר, הכל לעשות את זה אמיתי. זה אחד. אז ממילא, אם אני נותן מתנה עוד פעם ועוד 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 פעם, במשך הזמן אני אוהב. ודרך אגב, זה הפטנט שאומרים בשלום בית. כל יום שישי תביא מתנה לאישה. את הפרחים הכי יקרים והכי יפים שיש בשוק, בתנאי שזה קשר משנת שמיטה. ועוד פעם 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 ועוד פעם, במשך הזמן אתה תראה שאחר הפעולות נמשכים הלבבות. אז זה דרך אחת, פשוט מותבי הרבה מתנות לכהנים, אז אתה תראה שלאט לאט אתה אוהב אותם, אתה מזוהה איתם. ורבותיי, כהן זה לא רק ההוא שעומד בבית הכנסת ומברך את העם כמו שהיום, אלא בזמן התנך, בזמן התורה, התפקיד של הכהנים היה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. הכהנים היו יורו משפטיך ליעקב, מסיבה פשוטה, כתוב בתורה במפורש, כי אין ללוי חלק ונחלה עמך. הפרנסה של פעם לא הייתה כמו היום. הפרנסה של פעם הייתה בעיקר, בעיקר, בעיקר חקלאות. פעם עוד לא היו כאלה כלים חקלאים גדולים, שטרקטוריסט אחד על הקומביין יכול להביא תבועה ל-10,000 איש או ל-50,000 איש. פעם הייתה עבודה ידנית. כל אחד היה צריך להביא את התבועה לו בעצמו, לאשתו ולילדיו. השכן צריך גם הוא שדה שיהיה לו תבועה כדי להביא לו, לאשתו ולילדיו. מי שאין לו שדה, אין לו פרנסה. מאיפה יהיה לו פרנסה, מאיפה יהיה לו אוכל. אבל מה, בדרך כלל היה תבועה בעוד ב5% יותר ממה שאני צריך. מי שהצטמצם ולא הייתה לו משפחה מדי גדולה, והוא היה חרוץ וידע לחרוש מהשכם בבוקר עד מאוחר בלילה, והייתה ברכה בשדה שלו, והיה גשם ביתו, הכל היה בסדר, אז היה לו גלש קצת, 5% יותר. את ה5% האלה הוא מחר, ועם זה הוא קנה נעליים, כפתורים, משקפיים, מגבעת, שטריימל, נסע לירושלים. יש עוד הוצאות. חלק מההוצאות היה גם כן מתנות כהונה, אבל זה לא הוצאות מאקסטרה, זה בתוך התוכנית. בתוך התוכנית יש לתת גם מתנות כהונה. והכהנים מסכנים מחכים למתנה שלך. נו, אז למי אני אתן? אחד ייתן לכהן שמחייך אליו, שקורץ לו באמצע ברכת כהנים. השני, לא, 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 לא. אם יש לנו כאן עסק עם הכהנים שהתפקיד שלהם הוא יורו משפטיך ליעקב, ואני פתאום שומע שיש איזה כהן אחד צדיק, צדיק, גדול, משהו, משהו גדול, גדול, כמו הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף לא היה כהן. אז ישר, אני מביא לו את המתנות כהונה, מה פתאום שאני אביא לזה כהן אחד שבקושי יודע לקרוא בלי נקודות, אני יכול ללכת להביא את תלמיד חכם, ירא שמיים, צדיק, עובד את השם, ברוריין. אז מה יקרה אם כולם יביאו לו את המתנות כהונה? אז הוא יהיה עשיר גדול. ומה יהיה עם כל שאר הכהנים? לא יהיה להם אוכל, יהיו מסכנים. מה זה יעשה, מה זה יגרום? שהם גם ישתדלו להיות צדיקים. נכון, לא לשם שמיים, אלא בשביל פרנסה. אבל ככה החיים מתחילים. אף אחד לא מתחיל, אף ילד בן 8 לא הולך לחיידר ללמוד תורה לשם שמיים. סבתא מבטיחה אופניים, 3 גלגלים, סבא מבטיח, לא יודע מה, אמא נותנת סוכריה. ילדים לומדים כי משכנעים אותם. כשהוא כבר בן 15, אומרים לו, תהיה רב, יהיה לך המבורג, יהיה לך פרק, יהיה לך לא יודע מה, לאט לאט, עד שבגיל 25-30, מתחילה להיכנס אהבת התורה ללב, ואז כבר לא מעניין אותנו כל הפיתויים האלה. אבל התחלת הדרך עובדת עם פיתויים. היה פעם איזה אחד רבי משהו, רבי יוחנן בן דהבה, בן הזהב. מה זה בן הזהב? הסיפור היה כזה, שפעם אחד מחכמי ישראל, לא זוכר מי, אולי רבי יוחנן אחד, ראה בחור מוכשר שלא לומד תורה, סתם בזבז את הזמן, רודף אחרי הרנבות באחו, בעשב. אז הוא אמר לו, בואי נער, למה אתה לא הולך לישיבה? הוא אומר, אין לי חשק, אבא שלי נפטר, אין מי שיתפל בי, מה אכפת לי, טוב לי כאן. אומר לו, הרבי יוחנן הזה, תשמע, אם אתה הולך לישיבה ואתה לומד, אני מבטיח לך, אם אתה יושב 12 חודשים, אתה יושב בישיבה, על כל חודש אתה מקבל קד זהב. 12 חודשים, 12 קנקנים מלאים זהב. זה הרבה כסף. אף פועל לא יכול להרוויח כזה סכום. הנער נדלק, וואו, 12 קנקנים זהב, אני קונה פורשה, גג נפתח, בטח מתאים לי. אופנוע, לא יודע מה הוא יקנה עם 12 קנקנים זהב. הלך לישיבה, חודש, חודשיים, שלושה, אחרי 3 חודשים הוא בא אל הרב, הלו, כבר מגיע לי 3 קנקנים. לא, 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 לא מגיע לך אפילו אחד. תגמור 12 חודשים, תקבל 12 קנקנים. עברו 6 חודשים, כבוד הרב, כבר מגיע לי 6 קנקנים. לא, 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 לא. 12 חודשים, 12 קנקנים. 11 וחצי חודשים, שום דבר, כלום. בקיצור, 8 חודשים, 9 חודשים, 10 חודשים, אבל לאט לאט, אתם יודעים איך הגרז'ניקים קוראים לזה? להדליק בדחיפה. אין סטארטר, דחוף, בסוף זה ידלק. הנער נדלק בדחיפה, פתאום יושב ולומד עוד חודש ועוד חודש, והדברים מתחילים לדבר אליו, וזה מתחיל להיות מעניין, וזה יפה, ואמר אביי, וכן נכון ולא נכון, אבל כתוב ברמב״ם ככה, ולפי המאירי זה לא מסתדר, אז איך זה יכול להיות? בוא, מה, איך זה יכול להיות? תראה, רב שמעון מדבר על זה, מה אם אתה אומר איזה יופי, אבל זה לא מסתדר עם הקצויס. מה פתאום? זה מסתדר מצוין, ואיך תראה, אתה לא הבנת, תתחיל מהתחלת כל הקטע. בוא הנה, מה אתה אומר? מגיעים 12 חודשים, מגיע רבי יוחנן, תופס את הבחור באוזן, יאללה, לך הביתה, תחזור בחזרה לארנבות שלך, קח את הקנקנים שלך, ואנחנו לא מרשים לך יותר להיכנס לישיבה. והבחור אומר, מה הקנקנים? מה אתם לא מרשים לי? קח את הקנקנים בחזרה, אני לא זז מהישיבה, אני נשאר פה. מה אתה אומר? למה? הוא נדלק, הוא התאהב בזה. זה נקרא להדליק בדחיפה. זה נקרא אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז הכהנים לא מקבלים משכורת, לא מקבלים פרנסה, אז הם מוכרחים לעבוד יותר קשה, כדי לשכנע אנשים שיתנו להם מתנות כהונה. היו להם גם שיטות שכנוע יותר רדודות. היו כהנים שהיו הולכים לסייע בבית הגרנות, בגורן, איפה שבעל הבית היה זורה את התבועה, אז היו כהנים שבאים לעזור לו כדי לקבל את המתנות שלהם. בסדר, זה גם שיטה להביא כסף הביתה. אבל כהן באמת נשוא פנים, אז אנשים אוהבים להביא לו מתנות. עכשיו בואו נתאר לעצמנו, כאן אנחנו יושבים קבוצה של אנשים בבית הכנסת, 30 איש, כל אחד גמר לקראת חג סוכות, חג יעסיף, סוף השנה, יש ברוך השם תמרים, יש תאנים, יש צימוקים, יש שמן, יש יין, יש חיטה, יש שעורה, יש קטניות, יש שועית, יש שפע גדול, חורף שלם, אנחנו עכשיו מוכנים במחסנים לעבור את כל החורף. החורף פעם זה לא כמו היום. בחורף היום מפעילים את הוישרים וממשיכים לנסוע. בחורף פעם היה בוץ. בחורף פעם נשארו בבית. אלה שגרו בעמק, כמו בקריית עטף, שאני גרתי בתור ילד, ועוד לא היה כבישים. הרומאים עוד לא עשו כבישים. רבותיי, אפילו לבית הכנסת לא הלכו כשירד גשם, כי שוקעים בבוץ. אין לאיפה ללכת, לא הולכים לאף מקום בבוץ. אלה שגרים בהרים, בירושלים, אז הולכים, קופצים על הסלעים. אלה שגרים בבני ברק, בשרון, אז אפשר ללכת בחול. אבל אלה שגרים באדמה השחורה, ושם הייתה רוב החקלאות, אין לאיפה ללכת. בקוממיות, בדרום, בוץ, אין לאיפה ללכת, לא הולכים בחורף. אז מכינים מחסנים למשך כל החורף. יש עכשיו מלא מחסנים, כל אחד סופר, 10% מכל מה שיש לו הולך להביא ללוי. וואו, 10% זה הרבה. זה 10% ממה שמשפחה שלמה צריכה שנה שלמה. אם משפחה שלמה צריכה במשך שנה שלמה, כל אחד, רבותיי, היום אנחנו אוכלים שטויות ואוכלים במבות ואוכלים קשקושים, אבל פעם כל אחד היה אוכל כל יום שניים וחצי קילו לחם, נכון? חלו. שיעור חלו, מה זה? זה של ברכה. בלי ברכה קילו וחצי. כיכר לחם שחור זה חצי קילו, 3/4 קילו. כיכר לחם לבן זה חצי קילו. שני כיכרות לחם שחור זה מה שבן אדם אכל ביום. זאת אומרת, בשנה, 700 כיכרות. יש לך משפחה עם 10 נפשות, 8 ילדים וסבא וסבתא 11 נפשות, אתה צריך 7,000 כיכרות לחם. 7,000 כיכרות לחם, זה נקרא 3,000 קילו חיטה. 3,000 קילו, כל סק הוא 50 קילו, בקיצור תעשו את החשבון לבד הרבה, מחסן גדול מלא חיטה אתה צריך. מ-3,000 קילו אתה לוקח 300 קילו לכהן, ללוי סליחה. 300 קילו רבותיי זה הרבה. בכל סק נכנס 50 קילו, בשני סקים 100 קילו. 6 סקים. וואו, 6 סקים. כל חמור סוחב 3 סקים. סק אחד בצד זה, סק אחד בצד זה, ועוד סק אחד באמצע על הגב בין השתיים. אתה לוקח עכשיו 2 חמורים טעונים חיטה, והולך להביא ללוי. הרבה. הרבה. זה הרבה באמת. והלוי יביא מזה לכהן 30 קילו, גם הרבה. אני לא אומר שהלב שלך נחמץ. מה, אני עבדתי כל השנה בשמש, איזה התאמצתי, איך השתדלתי. לא, הלב לא נחמץ, אני מפרגן, אני נותן את זה בכיף. אבל בואו גם בכיף נשמע איזשהו שיר אחד קטן, ואחר כך מספר איפה הכיף. אני נותן באמת בכיף לכהן. למה לא? ללוי, שיהנה. עכשיו אבל בואו נחזור בחזרה לסיפור. אנחנו כאן 30 אנשים בבית הכנסת, ובשכונה שלנו יש איזה כהן אחד, באמת, באמת, באמת צדיק, כולם אוהבים אותו. ירא שמיים, מתפלל. 300 קילו, אנחנו פה 30 אנשים, כולם מביאים את ה-300 קילו שלהם לכהן. 10 אנשים זה 3,000, 30 אנשים 9,000. יש לו עכשיו, הוא מקבל 10,000 קילו. איזה עשיר. הוא לא צריך כל כך הרבה, אז הוא מוכר. דמי תרומה בזול. יש שוק. יש שוק זה יותר בזול, כי צריך לשמור את זה בתערה. בקיצור, הכהן הזה הופך להיות עשיר, לא בגלל שהוא עושה את התורה קרדום לחפור בה, אלא בגלל שכל הציבור באמת, באמת, באמת מעריך את התורה, מכבד אותו. נו, מה אתם חושבים? הכהנים הרעבים לא מקנים בו? שנה הבאה הם מתחילים להתאמץ, צריכים איזה כולל רצח כזה שלומדים, מה זה חזק, חזק מתאמצים, משתדלים, קמים כולם לוותיקין, לא בשביל ההצגה שאנשים יראו את זה, אלא בשביל באמת, באמת, באמת. בקיצור, מתנות כהונה, אני יכול להרחיב על זה יותר, אבל אם אנחנו הבנו את הפרינציפ הזה נורא פשוט. מתנות כהונה, יש להם איזושהי הדדיות בין העם לבין כהניו. העם משלם את המשכורת לכהנים הכי טובים. מצד שני גם הכהנים לא רוצים לאכזב את העם. נתנו לו מתנות כהונה. עכשיו אתה יכול לשבת בשקט, אתה רואה הילד שלו קצת מתקשה בלימוד. לא תיקח אותו לשעתיים אחרי צהריים. לא בגלל מורה פרטי בשביל 15 או 25 שקלים לשעה, אלא בגלל שבאמת הכור עשה טויב. אתה פעם אחת מגיע משמרת שלך בבית המקדש לירושלים, לא תזמין את השני בחורים המבוגרים של השכן שלך שיצטרפו אליך לירושלים, לבית המקדש הם לא ייכנסו. אבל ככה מסביב שיהיו שבועיים, שבוע שלם רצוף, פעמיים בשנה, שבוע שלם רצוף, כלומר שבועיים בשנה, שיהיו יראו כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, יראו את האווירה הזאת עם כל הלימוד, יחזרו בחזרה, הם יפתחו בשכונה שלהם כולל קודשים. הם היו שם, הם ראו איך זה נראה. בקיצור רבותיי, אם יש לנו כהנים ברמה, והכהנים ברמה רואים שיש עם ברמה, אז זה הדדי. אנחנו אוהבים אותם, הם אוהבים אותנו, יורו משפטיך ליעקב, הם מלמדים אותם, אנחנו מלמדים אותנו. עכשיו ככה. זו רק ההתחלה. יש מצווה לתת תרומות ומעשרות לכהן, ורבותיי, תתפלו לשמוע, זו הצדקה הכי גדולה שיש. לתת לעני כסף זה צדקה. אם העני הזה הוא צדיק, אז זה צדקה יותר גדולה. אם הוא ככה וככה, תכלס, הכהן זה הצדקה הכי גדולה. עד כדי כך, שהברכה של אריקותי לכם ברכה עד בלידי, נאמרה למי שנותן את המעשר בבית המקדש, כלומר לכהנים. הביאו את המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, כך אומר הנביא. ובחנוני נא בזאת ונסוני, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. כלומר, הברכה הזאת של והריקותי לכם ברכה עד בלידי, עד בלידי, נאמרה על לתת את המעשרות לכהנים וללוויים, לבית המקדש. כלומר, הביאו את המעשר אל בית האוצר, והתערף בביתי. יש כאן את הצדקה ברמה הכי גבוהה. אם כן, עכשיו אנחנו נחזור, ברשותכם, לשלושה שבועות אחורנית. שלושה שבועות אחורנית אנחנו קראנו את פרשת נסו. מה פירוש המילה נסו? תרומם. נסו, לרומם, נכון? אז תראו, אני מדפדף בחזרה את החומש לפרשת נסו. ברשותכם אני אקריא רק את הפסוק הראשון, לא צריך יותר. וידבר השם אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשום גם הם לבית אבותם למשפחותם, ואז איך הם עושים את זה? איך נושאים אותם? איך נשא? כתוב בהמשך, איך הם נותנים, כל אחד נותן תרומה, כדי שאפשר יהיה לספור אותם. אז הספירה היא בסדר עם כסף, למה? כדי שלא יהיה עין הרע, אנחנו מכירים את זה, צדקה עובדת, נגד עין הרע, אבל התורה קוראת לזה נסו, תרומם. תרומם את העם על ידי שהם ייתנו צדקה, ואז הם מתרוממים. הסיבה, דיברנו על זה כבר פעם בהרחבה, שיש לפעמים אנשים מתוסכלים. למה אתה מתוסכל? אף אחד לא שם עליי, אף אחד לא סופר אותי, אף אחד לא רואה אותי. אבל ברגע שסופרים מישהו, הוא נהיה אחד, שתיים, שלוש, הוא נהיה אישיות, הוא נהיה משמעות, אז הוא נהיה מרומם. אבל רבותיי, ברשותכם, אני רוצה להגיע לעוד טיפה יותר גבוה. תקשיבו, אני רוצה להקריא לכם ממסכת בבא בתרא, דף יוד, עמוד ב'. בבא בתרא, דף יוד, עמוד ב'. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? במה תרום קרן ישראל? רבותיי, זו שאלה שכולם היום מתלבטים בה. אנחנו חושבים שאולי אם ייתנו לנו לשחק כדורגל, אולי, לא יודע מה, אולי אם ייתנו לנו את אורנג', את פרטנר, יכול להיות, אני לא יודע כלום, אני לא מתווכח, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אבל את השאלה הזו כבר שאל לא פחות ולא יותר משה. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להרים את קרן ישראל, שלעם ישראל יהיה כבוד. נו, אמר לו, בכי תיסה, תרומם. תרומם, תרומם, כי תיסה, כלומר, צדקה. כל אחד ייתן צדקה לבית המקדש, בית המקדש יהיה מרומם, המרכז של העם, המרכז הרוחני של כל העם יהיה יותר גבוה, לכל העם יהיה לאיפה להתרומם. הסיבה היא נורא פשוטה רבותיי, אם אני רוצה לקחת את כל העם, 5 מיליון אנשים, 6 מיליון אנשים, לא יודע כמה אנשים יש כאן במדינה, שכחתי פעם היה זה ספירה, לא זוכר, 6, 7, 8 מיליון, אז אני יכול לקחת שופלה של טרקטור נורא 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 גדולה, לתפוס את כולם מלמטה ולהרים אותם, זה הרבה. לא, אני יכול להרים את הקודקוד, אם אני ארים את הקודקוד, הקודקוד יהיה טיפה יותר גבוה, אז אלה שמתחתיו יהיו טיפה יותר גבוהים, אז אלה שמתחתיהם יהיו טיפה יותר גבוהים, אז יש השלכות עד למטה, זה מחלחל עד למטה, 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 למטה. זה מה שכתוב כאן. אם אתה לא תתחיל להרמם אותם, את כל האנשים הרדודים מלמטה, לא בגלל שלא צריך להרים אותם, בטח שצריך להרים אותם. אבל איך אתה יכול, איך אתה תצליח, אתה תלך לכל ה... לכל, לכל שכונות השוליים ולכל ה... אתה לא יודע, אין לך גם את השפה איתם, אתה לא, הם לא שומעים אותך. אבל אם אנחנו את השפיץ נעשה טיפ, 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 טיפה יותר גבוה, אם ניתן מתנות כהונה, אנחנו כבר מתחילים להבין לקראת מה אנחנו הולכים, הרמת את הכותרת, הרמת את השפיץ, הרמת את הכתר, הרמת את הכתר, לאט 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 הכל מתרומם. עכשיו תקשיבו את ההמשך. עד איכן כוחה של צדקה? שאלו את שלמה בן דוד, שלמה המלך, שלמה הכחה מכל אדם, עד איכן כוחה של צדקה? אמר להם צעור ומה פירש דוד אבא. אבא שלו, דוד המלך, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, תרום, קרנו תרום בכבוד. והלא, הוא ממשיך, הוא, פסוק מישעיהו מצטט עכשיו, הוא מרומים משכון, מצודות צלעים ממסגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים, פשי, איזה יופי, מה אתה מרומים משכון? בגלל שמימיו, בקיצור, יש כאן דרשה ארוכה ארוכה, הלאה שאל איזה הוא בן עולם הבא, כל שנגד זקניו כבוד, יש כאן דרשה ארוכה, לא מעריך על הכל, אבל שימו לב, אני רוצה לגעת בנקודה קטנה, אני רוצה לחזור אל ה-24 מתנות כהונה, זה עקרוני, שימו לב. כאן כתוב שאם אתה נותן צדקה, אתה מרומם, מתרומם, נהיה יותר חשוב. למה? כי... בואו ננסה להסביר את זה בפיננסים. נניח שאני איש עסקים, יש שכונה, סתם שכונה, נגיד עיר, עיר כמו אור יהודה. ויש עיר יקרה יותר, יוקרתית יותר, כמו אני יודע מה, לא איש פיננסים, לא יודע, יש מקומות שדירה עולה מיליון שקל, ויש מקומות שדירה עולה 5 מיליון שקל. למה? כי במקום שחמישה מיליון שקל עולה דירה, יש שם אנשים יותר איכותיים, יש שם יותר תרבות, יש שם יותר איכות חיים, יש שם יותר ניקיון, יותר יופי, יותר טיפול, יותר טיפוח סביבתי, יש כל מיני חוקים. איך עיר עיירת פיתוח הופכת להיות שכונה יוקרתית, ואיך שכונה יוקרתית הופכת להיות עיירת פיתוח? איך... זה זרמים, רבותיי, שלא עובדים בזבנג וגמרנו, לא עובדים ברגע אחד, אבל בואו נבין את העיקרון, את הפרינציפ. ברגע שהשכונה היא טובה, איכותית, אנשים למשל לא נותנים לאף אחד להיכשל שם, אחד מסכן נפטר, צעיר, לא נותנים ליתומים שלו להסתובב מסכנים, יעזרו להם, יטפלו בהם. יבוא עכשיו איזה איש עשיר אחד, ויראה, תראה איזה שכונה טובה, אני רוצה לקנות כאן בית. אז הוא כבר קנה בית יותר גדול, יותר מרווח, יחזיק גם עובדים מסביב, יהיה גם פרנסה לכל אנשים מסביב, הוא גם יקנה יותר בכמויות בסופרמרקט. בקיצור, הוא ירים קצת את כל השכונה מסביב, וזה ירים עוד, יש גלים, השלכות. רבותיי, אם יש שכונה, נגיד של 30,000 משפחות, 30,000 דירות, שכל דירה עולה מיליון שקל, כמה אנשים מתחילים לתת צדקה, מתחילים לפנק את הכהנים שלהם, מתחילים לעזור, עושים את השכונה ליותר איכותית, היא הופכת להיות שכונה שכל דירה עולה 5 מיליון שקל. 30,000 דירות, כל אחת עלתה ב3 מיליון שקל יותר. אתם יודעים כמה שזה? קחו נייר ויפרון, תעשו חשבון. אתה נותן לכהן, מה אתה נותן לכהן? ראשית הגז. קצת חיטה וסעורה, ולעני המסכן שנפטר שם, ואתה נותן לילדים שלו חוק חינוך חובה, וקונה להם ילקוט לבית הספר. רוממת את הפיננסים של השכונה, 30,000 דירות של מיליון שקל, עשית אותם 5 מיליון שקל. 4 מיליון, רבותיי, זה נקרא 120 מיליארד שקל הרווחת, לא אתה. אם היית קונה את כל הדירה לפני שהתחלת את זה, זה היה שלך. רבותיי, אני עושה את זה קצת ציני, זה לא הולך מהיום למחר, טיק טק, אבל ככה זה עובד. כשאנחנו משקיעים בחברה, אז החברה הופכת להיות איכותית. חברה איכותית זה חברה שמכבדת, זה לא חברה ש... אולי אני אגיד לכם על זה משל. את המשל הזה כבר אמרתי פעם, אני חושב שציבור מכיר אותו, אבל זה חזק. היו פעם שני בתי כנסת, ככה מספר המשל. בית הכנסת של עשירים, ובית הכנסת של עניים. בבית הכנסת של העשירים בשמחת תורה, עשו תמיד הקפה, או הקפה וחצי, ואחר כך עשו הפסקה, והוציאו מהמטבח לדג מלוח, וקוגל, ועוגיות, ויינות, וקולה, ושתייה, שפע גדול, ומה זה יינות היה שם? כל יינות של 150 שקל בקבוק, יינות הכי טובים, מתוקים ויבשים וחמוצים וחצי יבשים, והכל הכל מכל מכל כל. והבית הכנסת של העניים מסתכל מהחלון ומוציא את העיניים, שם שותים רק מים. אמר פעם אחת במוצאי שמחת תורה הרב לכל המתפללים, רבותיי, תעצרו רגע, 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 לפני שהולכים הביתה, תקשיבו. לי יש בחצר עוד ירושה מאבא שלי, איזה חבית אחת גדולה של יין, חבית ריקה. אני מוכן לתרום את החבית, לשים אותה כאן. מה זה מוכן? אין לי איפה, מקום אחר, סתם הילדים קופצים עליה. אני שם את החבית כאן בכניסה לבית הכנסת, ליד המדרגות, וכל אחד ואחד מהמתפללים, כל שבת, אתה בא הביתה בליל שבת, עושה קידוש, קח בקבוק קטן כזה, כמו בקבוק של טיפות אוזניים, תמלא, מחר בבוקר כשאתה מגיע לתפילה, בלו 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 בלו, תשפוך את הקצת יין לתוך החבית, שנה שלמה אנחנו כאן 150 מתפללים, אנחנו נצליח למלות חבית של 200 ליטר. כל ויען כל העם ויאמרו נעשה ונשמע. ושמעון ידידנו מגיע הביתה בליל שבת אחרי התפילה, נזכר, וואי, אומר שולם עליכם, לוקח את הגביע, רגע 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 רגע, רץ לאמבטיה, מחפש שם איזה בקבוק של טיפות אוזניים פג תוקף, שופך את הטיפות אוזניים, שוטף, מגיע לסלון, ממלא בעדינות לאט 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 לאט, סוגר, מכניס בכיס. שואלת הרבנית הגברת שמעונה, שמעון מה זה? ושמעון סיפר לאשתו מה הוחלט במוצאי שמחת תורה בבית הכנסת. כולם מביאים בקבוקון קטן של יין כל שבת. אמרה האישה, שמעון, שמעון, יש לכם רב עשר, כל הכבוד, אני בעד. אני מאחלת הצלחה גדולה למבצע. אבל תשמע, אתה יודע, שמעון, שאם מערבבים טיפ 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 טיפה מים בתוך הרבה יין, אז לא מרגישים, נכון? אז תשמע, את היין הזה ששפכת לתוך הכוסית, לתוך הבקבוקון הקטן, תשפוך בחזרה לבקבוק. תמלא בבקבוקון שלך מים ותסגור. מחר כולם בדרך לבית הכנסת שופכים את היין שלהם בלו 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 לתוך הבקבוק, לתוך החבית. שפוך גם אתה את המים, תסתכל בפנים, אף אחד לא רואה, הבקבוק כהה, החבית כהה, בלו 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 בלו, נשמע אותו דבר, והכל יעבור על מקומו בשלום. אנחנו נשתה יין, והעם בציון ישתה קידוש, יעשה קידוש על, בעזרת השם, על יין טעים. מה זה שמעון שמח, איזו אישה חכמה, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה שנתת לי כזו אישה, כזו יועצת חכמה. ככה עשה, הגיע לבית הכנסת, מסתכל שמאלה, ימינה, כל אחד מגיע, שופך את היין שלו, בלו 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 בלו, ושמעון שופך את המים, בלו 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 בלו, שבת הבא אותו דבר, בבוקר כולם מגיעים, שופכים את היין, בלו 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 בלו, שמעון שופך את המים, בלו 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 בלו. ושנה שלמה שמעון מסתכל ימינה ושמאלה, וככה עוצם עין אחת, מרים את האגודל ועושה לעצמו יש. איזה יין טעים. טיפה מים מזוג ביין, מה קרה? רבותיי, הגיע שמחת תורה, ועכשיו עושים הקפה שלמה, ומזיעים ומתאמצים, ועכשיו עושים הפסקה. הרב מכריז, עד כאן הקפה א'. הולכים לארון מאחורי המטבח שם, יש שם גביע גדול, גביע גדולה, גביע גדול. וכולם נעמדים מסביב, הרב לוקח את הגביע, מתכופף אל הברז של החבית, פותח את הברז, נו, מה קרה? מים. ושאבתם מים בסוסוין ממייני הישוע. רבותיי, שמעון חשב שהוא החכם היחיד. אשתו של שמעון חשבה שרק היא חכמה. כולם חשבו, מה קרה? רק אני אשים מים. רק אני, רק אני, רק אני. רבותיי, אם הסיפור הזה היה או לא, אני יודע. הוא היה, כל יום הוא קורה. לא נשחק ראש קטן, כל אחד את התפקיד שלו. אני אטפל בכהנים השכנים שלי, אתה בכהנים השכנים שלך, הוא בכהנים שלו. אנחנו לא נרומם את החברה זבנג וגמרנו. טרח, רק שמענו את הדרשה, נגמר הסיפור, ומיד העם עם כהניו מקשה אחת. לא, זה לא הולך ככה. שום דבר לא הולך בבת אחת, ברגע. אבל יש תהליך. יש תהליך. אנחנו יכולים לשפר את החברה עם תהליך. גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ולא בזבנג וגמרנו. וכשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ביום החולך ממנו מות תמות עד הערב, בערב אתה מגיע הגאולה, אדם הראשון לא רצה. תן לי להיות מעורב, לאט לאט, 6,000 שנה, אנחנו מבשלים, מתקדמים, שלב אחרי שלב. מה אנחנו צריכים לעשות השלב הראשון? לטפח את הכהנים שלנו. היום הכהנים, אומר הרמב״ם, זה לא רק הכהנים, לא שבט לוי בלבד, אלא כל מורי ההוראה שלנו הם הכהנים. כל הרבנים, כל הצדיקים, אנחנו אוהבים אותם, מכבדים אותם, שומעים בקולם, זה מה שאומרת לנו התורה. אתה רוצה שלא יהיה עוד פעם קורח? תפסיק להיות חכמולוג. תפסיק לחשוב. יש תורה, יש שולחן נרוך, יש הלכות, יש מה לעשות, איך לקיים. זה מה שיוביל אותנו אל הגאולה? כן. זה מה שיוביל אותנו אל הגאולה. איך? נגיד שאני לא יודע. נו, אז מה? אז אתה לא יודע. וחוץ מזה, אולי אני כן יודע. אז אם אני יודע או לא יודע, נטפל בזה בעזרת השם בפעם אחרת. אבל היום אנחנו יודעים שזו הדרך. תורה ומצוות, ציות לדברי החכמים ולמה שהם אומרים לנו. זה מה שאנחנו צריכים לקיים, לעשות. הנה כאן, מגיע עכשיו שבת, מה אנחנו צריכים לעשות? להוריד את השלטר, לחבות את הטלפונים, לחבות את הפלאפונים, לחבות הכל, להיכנס לניוטרל ולהגיד, איזה נשימה עמוקה, ריבונו של עולם, שבס קוידש, הלוואי שיהיה יומיים רצוף שבס, וואו, איזה יופי. יש את זה לפעמים, כשמגיע חג עם שבת, שבת עם חג, בחוץ לארץ זה קורה יותר. אז הנה, יש לנו כאן שבת ארוכה עד 22:00. אז יישר כוח באמת לכל האנשים שהזדרזו להזמין את הסדרה של הספרים, ומי שעוד לא הזמין, עוד לא מאוחר, כי באמת כל הכבוד, מאזינים של רדיו קול חי, עוד מעט אנחנו נוכל לעשות מכם כזו קבוצה של קומיוניטי, כל מאזיני קול חי, אפשר יהיה נורא לדעת פשוט. אתה מגיע למישהו הביתה, יש סדרה של ספרים של הרב חנוך, הנה סימן שהוא מאזין ככה, בלי עין הרע, בלי עין הרע. היום מי שמזמין את הספרים, מתחיל להיכנס כבר למשפחה גדולה, משפחה מכובדת, משפחה ענקית, משפחה של רדיו קול חי, משפחה של לומדי סדרת הספרים, שיעורים בהגדות חז"ל. יפה מאוד, יישר כוח לכם, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.